הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכם ולכן סדר בנושא דת ומדינה. והפעם על יוצאי ברית המועצות והקשר שלהם ליהדות בכלל וליהדות ליברלית בפרט. 1,200,000 ישראלים הם יוצאי ברית המועצות. רובם עלו בעלייה הגדולה של שנות ה-90. כ-100,000 מתוכם עלו לארץ אחרי שהחלה המלחמה באוקראינה לפני 3 שנים. זהו פלח אוכלוסייה עצום שההשפעה שלו על החברה הישראלית דרמטית. 300,000 מבין הישראלים האלה מוגדרים חסרי דת, מפני שהם לא מוכרים כיהודים על פי ההלכה, על ידי הממסד הרבני, והם אינם בני דת אחרת. לכן הם מתקשים לקבל שירותי דת מהממסד האורתודוקסי, כמו שירותי נישואין וקבורה. זכורים המקרים לאחר 7 באוקטובר של חללים שנרצחו, שכיוון שלא הוכרו כיהודים, נקברו בחלקות נפרדות של מה שנקרא מסופקים. כמו המקרה של אלינה פלחתי, חיילת משוחררת שנרצחה בטרם השלימה הליך גיור, או המקרה הנורא של משפחת קפשיטר שמחבלי חמאס רצחו את כל 4 בני המשפחה, אבל בגלל שהאב לא הוכר כיהודי, הם נקברו מחוץ לגדר בחלקה נפרדת. מעניין לציין שלפי סקר של מכון ירושלים לחקר מדיניות משנת 2021, סקר שנערך בקרב ציבור דוברי רוסית, בעוד ש-78% העידו כי יהדותם מוכרת על ידי הרבנות, 94% הגדירו את עצמם כיהודים. זאת אומרת שיש תחושת שייכות לעם היהודי ללא קשר להכרה על ידי הרבנות. הרבנות הראשית מצידה מציגה עמדה קשיחה ואף עוינת לעתים כלפי ציבור דוברי הרוסית. כך למשל הרב הראשי לשעבר, הרב יצחק יוסף, התבטא באופן שלילי וחמור כנגד ציבור העולים מברית המועצות לשעבר. הוא כינה אותם בכינויים כמו גויים שעוינים את הדת. אנחנו דרשנו להעמיד אותו לדין משמעתי, כפי שאף נציב תלונות הציבור על שופטים ודיינים החליט. זה לא קרה, והוא בינתיים פרש מתפקידו. פורסמו גם מקרים שהראו שהרבנות מתאמרת בבתי עסק שמציינים את הנוביגוד או מציבים עצי השוח, ומאיימת לשלול מהם את תעודת הכשרות שלהם, וחשוב לדעת שזה לא חוקי. העמדות של יוצאי ברית המועצות בנושא דת ומדינה ליברליות, לפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, משנת 2023, 2/3 מיוצאי ברית המועצות מוטרדים שלא יוכלו לשמור על אורח החיים הרצוי שלהם בגלל התחזקות ההשפעה הפוליטית של החרדים, 77% תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת, 78% תומכים במסחר בשבת, ו-76% תומכים בנישואים אזרחיים. בסקר שנערך ממש לאחרונה על ידי לובי המיליון וארגון איתים, העלה ש-41% מתוכם נישאו מחוץ לרבנות, ו-47% מהעולים תומכים בהכרה בכל סוגי הגיור, כולל גיור רפורמי וקונסרבטיבי, גם לצורך נישואים וגירושים. מזה כ-30 שנה, מאז תחילת גל העלייה הגדול ממדינות ברית המועצות לשעבר, התנועה הרפורמית פועלת על מנת להנגיש יהדות פתוחה ופלורליסטית לקהל דוברי הרוסית בארץ, ובמסגרת הזו מציעה טקסי מעגל החיים, טקסי לידה, בר ובת מצווה, טקסי אבלות, וגם גיור למי שמעוניינים בכך, בשפה הרוסית. המרכז הרפורמי מפעיל מרכז לסיוע משפטי לעולים, שסייע ליותר מ-100,000 עולים מאז הקמתו בשנת 1992, ומאז המלחמה באוקראינה מסייע לעולים רבים שחיפשו מקלט בארץ. המסורת והתרבות היהודית יוצרות עניין רב בקרב עולים דוברי רוסית, והתנועה הרפורמית מספקת להם הזדמנות להתחבר לשורשים היהודים, מבלי לוותר על העולם התרבותי העשיר שהם מביאים איתם. במסגרת התנועה הרפורמית יש כיום 3 קהילות דוברות רוסית, ברמת גן, בחיפה ובאשדוד, ומי שמוביל את אחת הקהילות, קהילת שירת הגן ברמת גן, הוא הרב גרגורי קוטלר, שגם מנהל את מחלקת הגיור ודוברי הרוסית בתנועה הרפורמית, ומנהל את בית הדין לגיור של התנועה, ויש לי הכבוד והעונג לארח אותו היום פה. אז גרגורי, שלום, ותודה שבאת.
שלום.
תספר לי קצת על עצמך. איך הגעת להיות רב רפורמי? מתי עלית לארץ?
טוב, יש לזה 2 פרקים. הפרק הראשון, אני גדלתי באוקראינה, אז חלק מברית המועצות, וגדלתי במשפחה יהודית סובייטית, עם סבא וסבתא שדיברו יידיש, וכנראה קיבלו חינוך יהודי עוד לפני המהפכה, אבל הם לא רצו ללמד אותי שום דבר, הם ידעו. אבל הם אמרו שאתה לא צריך לדעת את זה בברית המועצות. כן? זה לא איזשהו ידע נחוץ עבורך. עכשיו, אני גדלתי כמו ילד סובייטי, אבל תמיד ידעתי שאני יהודי. עכשיו, השינוי קרה כשגויסתי לצבא. אני שירתי 2 שנים בצבא הסובייטי, זה היה חוק גיוס חובה. עכשיו, זה היה בשנים 87-89, אז התחילה כבר פרסטרויקה, גורבצ'וב עלה לשלטון. אחת הסיבות הרי להתפרקות ברית המועצות היו סכסוכים לאומיים, עליית לאומנות בקרב כל מיני עמים, אז אתה מגיע לצבא, פוגש את כל העמים שמחלסים את ברית המועצות הגדולה, ארמנים, אזרים, מעשי התיכונה, גרמנים מקזחסטן וכל מיני אנשים כאלה, וכל אחד מהם גאה בשייכות שלו, כן?
אז פתאום גילית את השייכות היהודית שלך?
כן, כאילו כולם גאים, ארמני גאה להיות ארמני והגרוזיני גאה להיות גרוזיני, ורק היהודים מתביישים. כאילו זה היה, כאילו אנחנו חלק מהעם הרוסי, אבל לא בדיוק. ובאמת התחלתי לחשוב למה אנחנו מתביישים מזה, ואיך למלא את הגדרת הזהות הזאת על דרך השלילה, כי לא כולם רואים בך כמוהם, כן, בתוכן חיובי. וזה מה שאני עושה עד היום הזה. זאת אומרת, מנסה למלא את הזהות שלי, וגם של החברים והשותפים שלי מהקהילה, בתוכן יהודי משמעותי. עכשיו, כשעליתי לארץ, וזה היה ב-91, זה הגל הגדול, חיפשתי את עצמי מבחינת היהדות. וגביליתי כמה, אפילו כמה שבועות בישיבה האורתודוקסית, בלון שבות. אבל שם נהגו לפי נעשה ונשמע. זאת אומרת, לימדו אותנו, אנחנו הגענו לקבוצה דוברת רוסית לפני החגים, בסתיו, ואז לימדו אותנו איך לבנות סוכה קשירה, ואיך לבחור אתרוג כשר, אבל לא הסבירו למה. זאת אומרת, קודם תניח תפילין, ואחר כך אולי בשלב המתקדם,
נסביר לך
למה צריך לעשות את זה, כן? ואני הרגשתי שאני קודם צריך להבין, ואחר כך למדתי באוניברסיטה, וגם כן קראנו, הייתי בחוג ללשון עברית, כי זה היה חלום שלי, ולמדנו הרבה טקסטים, אבל גם כן למדנו אותם בצורה חיצונית, איך בכתב יד כזה, כך כתוב, ושם כתוב ככה, ולא כל כך באמת הגענו לתוכן. ואז חיפשתי ומצאתי היברינן קולג'. עכשיו, זה היה המקום שבאמת היה בו שילוב נכון מבחינתי, גם גישה אקדמית, אבל גם באותו זמן גם גישה אמונית.
ונגיד, רק היברינן קולג' המוסד להכשרת רבנים רפורמים, שיש לו קמפוס בארץ, בנוסף לקמפוסים בארצות הברית.
נכון, וגם גישה, נגיד, למדנו הלכה, אבל גם פילוסופיה והמחשבה. כן, וכל זה יצר איזשהו שילוב שהוא באמת התאים לי, ואני ראיתי את עצמי אינטלקטואל רוסי, ורציתי להיות אינטלקטואל יהודי, להשלים את הפער הזה, ולא בדיוק על ההתחלה הבנתי שאני גם הולך להיות רב. אז איכשהו עם הזמן, אחרי 3 שנים אפילו היה לי משבר, כי הבנתי שזה לא רק לימודים ולא רק להיות אינטלקטואל, אלא להיות גם מוביל הקהילה ומסתכלים עליך, ואתה חי בבית מזכוכית, כי חברי הקהילה מגיעים אליך אפילו, הייתי אחרי הסמכה שזה היה ב-2001, הייתי 4 שנים רב במוסקווה, אז היו חברי הקהילה שמגיעים לאשתי, שואלים איך היא שומרת כשרות, או דברים ממש פרטיים, לא מבחינת זה, אלא מבחינת ללמוד, כן? כמו שאומרים, תורה היא וללמוד אני צריך, כן?
אז היית 4 שנים רב ברוסיה, ואתה בעצם היום משמש כרב של קהילת שירת הגן. אתה יכול להגיד מילה רגע על ההבדל בין להיות רב ברוסיה ללהיות רב בארץ?
כן, אני חושב שזה, פה זה יותר מאתגר. כי ברוסיה אני לא הייתי צריך לעשות מאמץ, כאילו רק הגעתי ואנשים הגיעו, כי מי שרוצה לבטא את הזהות היהודית שלו, הוא חייב להגיע לאיזשהו מקום, כן? אז הם מגיעים אליך. פה אנשים שעלו מברית המועצות, חלקם, במיוחד אלה שעלו בשנות ה-90, יכולים לשבת בבית, לראות טלוויזיה רוסית, ולהרגיש שהם יהודים, מתוקף זה שהם חיים במדינה יהודית, ולא צריכים ללכת לשום קהילה, כן?
יש אבל משהו גם מעניין באמת, שנובע באמת מההיסטוריה של רוסיה הסובייטית, של המשטר הקומוניסטי, שבעצם דיכא כל ביטוי דתי, ולכן במידה מסוימת בוודאי בעבר, העולים מרוסיה היו מגיעים עם קצת אנטי לדת, ולא הם מרגישים מחוברים לדת. אני יודעת שככה, אם בוחנים את הנתונים, אז אנחנו רואים שחל השינוי. זאת אומרת, אם בעבר דובר כן על אחוזים של בין 55% ל-80% מהעולים הגדירו את עצמם אתאיסטים, בשנות ה-90, בשנת 2010, אנחנו מדברים על 30% בלבד שהגדירו את עצמם אתאיסטים, זאת אומרת, אנחנו כן רואים תהליך של התקרבות לדת, זה מאוד מעניין אגב מה הוא נובע, אני כן אגיד ששתי חוקרות בשם יוליה לרנר ונלי אליאס אמרו שזה קורה גם בגלל הכוח התרפויטי של הדת, ואנשים שעוברים חוויה של הגירה זקוקים לו, וגם אולי כקונטרה, כאיזושהי מחאה על זה, רגע, ניסיתם לכפות עלינו אתאיזם, אנחנו דווקא נעשה ההפך, וויקי אידזינסקי אומרת שזה נובע דווקא מהעובדה שהרבה מהעולים בעצם נקלטו בפריפריה הישראלית, שהיא ברובה מסורתית, וגם שם זה בעצם קרב אותם לדת. מעניין אותי לשמוע מה הדעה שלך לעניין זה, וגם אם אתה רואה הבדל, זאת אומרת, עולים שנמצאים פה כבר הרבה שנים, בוודאי העולים שעלו בשנות ה-90, האם באמת יש תהליך של התקרבות לדעת שגם אתה חווה אותו?
טוב, אני דרך אגב למדתי עם יוליה באוניברסיטה באותן שנים. תראי, צריך להבחין בין עולים שהגיעו בשנות ה-90, שבאמת הגענו ממדינה קומוניסטית, היה לנו מקצוע בבית ספר, אתאיזם מדעי. כן, שטען שאפשר
לא... אתאיזם מדעי.
כן, שאפשר להוכיח בעזרת המדע, שאין שום אלוהים, ואז דת זה שטות, פחות או יותר, כן? לבין אלה שמגיעים ב-10, אפילו ב-15 שנים האחרונות. כי העולים שמגיעים ב-15 שנים האחרונות, הם מגיעים כבר ממדינה אחרת, שבה, אני לא יודע עד כמה זה כנה, אבל הכנסייה גם תפסה ברוסיה של היום, זאת אומרת, איזשהו מקום חשוב מבחינה אידיאולוגית, עם נפילת הקומוניזם. וגם יש 30 שנה של פעילות ארגונים יהודיים שם, ג'וינט והסוכנות, וכמובן גם התנועה הרפורמית, וחלקם באים אחרי שהם היו קשורים לקהילות שם. אז באמת המצב של העולים היום, אלה שעולים ב-15 שנים האחרונות, הוא שונה, והיחס שלהם כלפי הדת הוא שונה, והם הרבה יותר מוכנים לקשר הזה, וחלקם אפילו מחפשים את הקשר הזה לקהילה. זה לגבי העלייה החדשה. אבל לגבי העלייה של שנות ה-90, חלק גדול מאנשים נשאר פחות או יותר באותה דעה, וזה גם מאוד תלוי.
דעה של אנטי-לדת.
של אנטי-לדת, כן, וזה גם תלוי איפה הם נקלטו. זאת אומרת, זה נכון שיש אנשים שנקלטו באזור גוש דן, ויש כאלה שנקלטו בנתיבות. אז בוודאי שבן אדם שגר בנתיבות, הוא רואה דעת רק בפרספקטיבה מסוימת. אז או שהוא מקבל אותה ונהיה דתי אורתודוקסי, או שהוא מפתח אנטי, כן? אז זה הסיפור, כן? ולכן להגיע לעולים של שנות ה-90 יותר קשה. מאשר לעלייה החדשה.
מעניין, ולגבי, ככה מה שנקרא, בני ובנות דור 1.5, זאת אומרת, מי שהגיעו בשנות 90 כילדים, אבל בכל זאת, הזהות שלהם והאישיות שלהם התעצבה פה, מה לגבי העמדות שלהם?
אני חושב שאלה שהגיעו בתור ילדים, או נולדו פה דור שני, אני חושב שהם ישראלים, זאת אומרת, הם ישראלים, והם דווקא מחפשים את השורשים הרוסיים שלהם, כן, לשחזר איזושהי מסורת מהבית, שלפעמים עבודה, כי הם עשו מאמצים, כן, להיקלט, להתאמע ולהיות ישראלים, ופתאום הם נזכרים שיש להם עוד לכן נוביגות ודברים כאלה, כן, זה איזה שהם סימנים של שייכות קהילתית הדתית שעבדו. עכשיו, לגבי משפחות מעורבות שדיברת עליהן, אלה שבאמת גדלו בישראל, אנחנו פוגשים אנשים האלה, שהם רואים את עצמם יהודים, ישראלים לכל דבר, הם עשו את אותו מסלול, הם חגגו חנוכה וסדר, וכל מה שהישראלים האחרים עושים, ופתאום הם מגלים שהם לא בדיוק, לפעמים ההורים אפילו לא מספרים להם שהאימא שלהם לא יהודיה.
אז הם קולטים את עצמם כיהודים, והממסד הרבני האורתודוקסי לא מכיר בהם כיהודים.
לא מכיר בהם, גם המדינה, כן, הם באמת אימא לא יהודיה, אז גם המדינה לא מכיר. וחלקם אנשים באמת כועסים. כועסים, וחלקם באמת מפתחים אנטי, ולא רוצים שום גיור, גם אפילו הגיור המקל שלנו, כי הם אומרים, אנחנו יהודים, למה אנחנו צריכים לעשות, שיכירו בנו כיהודים לכל דבר, כמו זה. ויש אנשים שכן באים אלינו ואומרים, לא, 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 אנחנו מרגישים שחסר פה משהו, ואנחנו רוצים לסגור את הפינה הזאת, ואנחנו, כיוון שאנחנו רואים את עצמנו כיהודים, אנחנו גם רוצים שהמדינה תכיר בנו ככאלה, ולכן אנחנו רוצים להתגייר.
ואנחנו בעצם בתנועה הרפורמית מציעים בעצם את שני הפתרונות האלה, זאת אומרת משפחות, גם אם לא מוכרות כיהודים הלכתיים, כמובן מוזמנות לקהילות שלנו, ומי שמעוניין בגיור, אז בוודאי שאנחנו מציעים גיור ידידותי וסובלני, ויש לנו רבים מהמתגיירים אצלנו, הם באמת יוצאי ברית המועצות. אתה רוצה לספר באמת מילה על הקהילה ברמת גן שאתה מוביל, מה שונה מאשר קהילות אחרות, ו...
טוב, אני חושב שזו קהילה מאוד ייחודית, אנחנו הקמנו אותה לפני, אני חושב, בסביבות 8 שנים, וחוץ ממני היה גרעין באמת של אנשים שהיו מעורבים בקהילות שם, בקהילה הרפורמית בפטרבורג, ואחר כך במוסקווה ובמקומות אחרים, וזאת קהילה שמתפללת בשתי שפות, זאת אומרת, החלק המוזיקלי יותר הוא בעברית, אבל קטעי קריאה והדרשות הם בשפה הרוסית. עכשיו, רוב הקהילה כיום זה באמת אנשים שהגיעו בשנים האחרונות. עד 10 שנים האחרונות, מאז התחילה המלחמה באוקראינה הקודמת, זאת אומרת, הראשונה ב-2014, זה התחיל הגל, ובאמת יש הרבה אנשים שהגיעו מאוקראינה בשנים האחרונות, מתחילת המלחמה, אבל גם הרבה אנשים שהגיעו מרוסיה, ואנשים האלה הם אנשים בעלי דעות ליברליים, שקשה להם לחיות במדינה שפתחה במלחמה מול מדינה אחרת, ולכן הם באמת הגיעו לפה.
זה מעניין אגב, כי באמת הדעות הפוליטיות של העליות של השנים האחרונות הן הרבה יותר ליברליות, העולים מהשנים האחרונות מאשר עולי שנות ה-90, אני חושב שזה גם רלוונטי בוודאי בציבוריות הישראלית, בטח באקלים הפוליטי הנוכחי מול הממשלה הנוכחית וההפיכה המשטרית וכולי, זה גם מאוד מעניין לראות ההבדלים בין העליות.
מי שמסוגל לחיות עם משטר הרוסי נוכחי, הוא נשאר שם, כן? מגיעים אלה שהם לא מסוגלים לחיות, אז בוודאי שזה אנשים יותר ליברליים. ומה שחשוב לציין, שהקהילה שלנו היא לא קהילה דתית קודם כל, היא, אני חושב שזה איזשהו אירוע חברתי. זאת אומרת, אנשים מגיעים, מקבלים גם תפילה וגם חגים והכל, אבל חשוב להם להיות בחברה של אותם אנשים שבאים מאותו מקום, של אותם אנשים שמתמודדים עם אותם בעיות ואותם אתגרים שכל עולה מתמודד איתם.
זאת אומרת, זה צורך קהילתי מאוד עמוק.
מאוד 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 עמוק ומאוד חזק, ואני רואה את זה לעומת קהילות אחרות, שאחרי הקידוש אנשים לא הולכים הביתה. ואחרי הקידוש אנשים מסתובבים במקום שהיינו קודם, היינו במוזיאון ושם היה שומר שהיה אמור לנעול את זה, אז אנשים לא אהבו את זה.
לא רצו ללכת הביתה.
בדיוק, עכשיו יש לנו מקום שבאמת אנשים יכולים להישאר יותר זמן, כמה שנים רוצים, אז אנשים נשארים אחרי התפילה, וגם חלקם אחרי זה גם עוזרים אחד לשני, חוגים יחד עם הולדת, יש לנו צ'אט בוואטסאפ מאוד פעיל, שאנשים שואלים שאלות, מבקשים עזרה אחד מהשני, זאת אומרת, זה באמת קהילה קהילה במלוא מובן המילה.
אני באמת רוצה לשתף שבאמת הייתי בתפילה לפני כמה חודשים, וזה באמת תפילה של למעלה מ-100 איש, המון משפחות צעירות, הורים, וניכר שיש תחושה מאוד טובה של הביחד, שאנשים מחפשים את הביחד הזה, כמובן במסגרת קהילה הרפורמית, במסגרת התפילות והחגים. ואני רוצה לשאול אותך קצת על הטראומה של השבעה באוקטובר, שכמובן כל החברה הישראלית עברה, אבל אני חושבת שציבור דוברי הרוסית כבר הגיע עם הטראומה של המלחמה באוקראינה, שכמובן עדיין נמשכת, וזו איזושהי טראומה כפולה שהציבור הזה חווה. אז אם אתה יכול קצת לשתף אותנו במה עברה הקהילה, מה עברו חברי וחברות הקהילה מאז השבעה באוקטובר.
אני בכלל רוצה לומר שאנחנו עברנו עוד קורונה, ואחר כך עברנו באמת את תחילת המלחמה, שבאמת יצרה מתח, כי יש גם יוצא אוקראינה וגם יוצא רוסיה, לא שאין לנו, כמו שאמרתי, אין לנו מישהו שתומך בפוטין, אבל יוצא אוקראינה היו מאוד מאוד כואבים, כן, ובאמת הייתה לה באמת תגובה מאוד כואבת בהתחלה, שיצר מתח מסוים בקהילה, אבל איכשהו התמודדנו, אנשים אפילו ביקשו סליחה, זאת אומרת, היה לנו איזשהו חבר מקהילה שבא מרוסיה, כן, ממוסקבה, שהוא פשוט יצא מהקהילה אחרי תפילה, ומר שהוא רוצה לבקש סליחה מיוצאי אוקראינה, על מה שהמדינה שלו, כן, עוללה להם. וכמובן שבאוקטובר, ועוד לפני זה היו הרי הפצצות, זה לא פעם ראשונה שהיו טילים גם באזור המרכז, ובאמת אנחנו תומכים אחד בשני, הייתה תקופה שלא יכולנו לערוך תפילות בכלל במוזיאון איפה שהיינו, כי אין שם מקלט, אז התכנסנו בבית דניאל, קהילה בבית דניאל באמת נתן לנו אפשרות בעולם למטה לערוך קבלות שבת, ובאמת הופתענו,
שאנשים המשיכו להגיע כי רצו את זה.
המשיכו להגיע בכמויות, כן, כי באמת הרגישו צורך. בעיתות כאלה, הצורך בתפילה או ברוחניות, הוא יותר גדול אפילו מאשר בימים הרגילים, כן.
לגמרי, אני חושב שזה, כן, הרגשנו את זה בוודאי בכל רחבי הארץ. אני רוצה לשאול אותך לגבי האתגרים הספציפיים ביחס למתן שירותי דת רפורמים לקהל דוברי רוסית. כשאנחנו מדברים על הציבור הכללי, על החברה היהודית הכללית בארץ, אנחנו מדברים על הקושי של לבוא ולהראות לישראלים יש יותר מדרך אחת להיות יהודי ויהודייה. במשך הרבה שנים ישראלים הכירו רק את האופציה של הרבנות, לשמחתנו זה בהחלט הולך ומשתנה, ואתה באמת גם דיברת על כך שיש פה מורכבות נוספת לגבי הציבור דוברי הרוסית, שמגיע עם העמדות שלו והדעות שלו כלפי הדת והאנטי, ובטח כלפי הרבנות. מה לדעתך האתגר כרגע מול ציבור דוברי הרוסית, ומה אפשר לעשות כדי להגדיל את החשיפה, כי יש פה באמת ציבור עצום שיכול להיות מעוניין, ואנחנו יכולים לתת לו, לענות לו הצרכים שהוא זקוק להם.
קודם כל אני רוצה לומר שבאמת יש אותו אתגר כמו בחברה הכללית, אבל יש בו עוד אספקט נוסף, כי עולה כמו מהגר, כן, הוא רוצה להיות כמו כולם. ולכן, אם הוא רוצה טקס חתונה, כן, אם מישהו מצפון תל אביב יעשה טקס חתונה רפורמי, משעה רבה וזה, אז כולם ידעו שזה צפוני כזה שמחפש משהו ייחודי. כשזה עולה עושה, אז הוא חושש שירו בו, כיוון שהוא לא עושה את זה עם הרב ועם הזקן
אז
והכל.
אז יותר קשה להיות פורץ אז, דרך, אתה אומר.
כן, כי... אבל גם, כאילו, הוא לא רוצה להזדהות כלא יהודי. כי יראו בו לא יהודי, כי הוא לא עשה את זה דרך הרבנות.
אוקיי, אז אנחנו, פה נשאלת השאלה, האם לא הגענו כבר למצב שבו היהדות הליברלית והיהדות הרפורמית ספציפי, אנחנו כבר מתחילים להיות במיינסטרים. אני מקווה ומאמינה שאנחנו...
כן, אבל זה תלוי איפה. כן, במרכז כן. הארץ למשל אנחנו כבר במיינסטרים, אבל בדרום עדיין לא, כן? אז זה תלוי איפה העולה שהוא נמצא, ומה הסביבה שהוא מתייחס אליה, כן?
ושייכות לקהילה רפורמית זה משהו שיכול לייצר איזשהו שינוי באמת דווקא במקומות האלה הפריפריאליים?
בוודאי, כאילו עכשיו אנחנו פתחנו פעילות באשדוד, כן? שזה עיר שיש בה הרבה עולים, אבל זאת עיר מורכבת, היא מאתגרת כי יש גם אוכלוסייה חרדית גדולה באשדוד, כן? אז זאת עיר לא פשוטה, והיו בה בעבר מתחים סביב פתיחת חנויות בשבת, ושוב גם נוביגוד וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, עצם העובדה שיש לנו עכשיו קהילה ורב שפועל שם, כן? וזה גם כן אחד הפתרונות, כן? ששאלת, אני חושב שכמה שיותר יהיה לנו רבנים דוברי רוסית שיכלו לשמש גשר, שבאמת מכירים שתי התרבויות ויודעים לדבר בשפה, אני לא מדבר לא רק בשפה הרוסית, אלא אני מדבר על השפה מנטלית, כן? ותרבותית, עם האנשים באותה שפה, באותם סימנים תרבותיים וכולי, כן? אז הם יכולים להיות גשר באמת של התנועה הרפורמית אל הקהילה דוברת רוסית. וראובן שעכשיו עובד באשדוד, אני מקווה שהוא גם כן... פתחנו נקודה חדשה ויש גם קבוצת גיור וקבלות שבת וכולי, אז כל קבוצה כזאת, כן, מעלה לגיטימיות בעיני הסביבה הקרובה, שהנה זאת דרך לגיטימית ואנשים באים וכולי, כן? ואני רואה את זה לפי קבוצת הגיור שלי, שהיא בשנים האחרונות הולכת וגדלה, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, אולי גם בזכות העלייה אחרי המלחמה וגם בזכות ה... 7 באוקטובר, כי הגיעו הרבה אנשים שאמרו שהצורך שלנו להרגיש שייכות מלאה ליהדות או לעם ישראל עלה.
זאת אומרת, ראינו עלייה משמעותית במספרים של המתגיירים נכון, בעקבות השבעה באוקטובר.
נכון, כן. נכון, וזאת אומרת, זה באמת רואים שהלגיטימציה היא הולכת ו... נהיית חזקה יותר.
אני חושב שעוד, מה שתורם ללגיטימציה הזאת, זה שבאמת אתה, ביחד עם רבנים אחרים שלנו, דוברי רוסית, כמו הרב בני מיניץ, כמו הרב מרים קלימובה, בעצם גם מופיעים, מדברים בתקשורת הרוסית. זאת אומרת, באים ואתה אומר עוד פעם, להשמיע את הקול הזה, הקול היהודי הליברלי, בעוד אפיקים ובעוד פלטפורמות, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי זה נותן לזה גם לגיטימציה, ומראה שיש גם את הדרך הזאת.
נכון, אבל גם מעורבות, למשל, ביוזמות חברתיות כאלה ואחרות, אני חושב גם בני וגם מרים בחיפה, היא מעורבת בכל כל מיני ארגונים, מיוחד גם לאור המלחמה, כי במקרה כולנו מאוקראינה. ובאמת יש מעורבות בארגונים שתומכים באוקראינה, של יוצאי אוקראינה וכו'. ובאמת הייתה התגייסות בתחילת המלחמה לאסוף עזרה והכל, והרבנים שלנו גם כן נתנו בזה חלק. ובאמת גם הקהילה בחיפה הולכת וגדלה, ובאמת מרים עושה שם עבודה מצוינת.
אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך במבט קדימה, קודם כל, מה החלומות שלך לעתיד? מה אתה עוד רוצה להגשים ככה במסגרת הזו של הרחבת שירותי הדת הרפורמים לציבור דוברי הרוסית?
טוב, אני רוצה, באמת, החלום שלי שלכל הקהילות יהיה בית, כן? שזה אתגר מאוד גדול להרבה קהילות בתנועה הרפורמית, וגם לקהילות שלנו. אנחנו יחסית עכשיו במקום טוב בבית הצנחן ברמת גן, אבל אנחנו... כמובן היינו רוצים שיהיה לנו מרכז משלנו, שהיינו יכולים לפעול לא רק בסופי שבוע, אלא במהלך כל השבוע, וכמובן להגיע לנקודות חדשות במפה, כי יש עדיין מקומות במדינת ישראל שיש בהם אוכלוסייה גדולה, של דוברי רוסית ועוד לא הגענו אלינו. זאת אומרת, כאילו, הנקודה בחיפה היא נקודה אזורית. מגיעים לשם גם מהקריות וממגדל העמק וכולי, אבל עדיין יש קרמיאל ונעריה ויש מקומות יותר רחוקים. שם יש לנו דרך אגב קהילות, אבל אין לנו...
הם לא קהילות דוברות רוסית דווקא.
כן, אין לנו רבנים דוברי רוסית, כן. ולכן זה אולי אפשר למצוא שם פעילים מקומיים שדרכם אפשר להגיע, שהקהילה תהיה בסיס לפעילות, כמו למשל עכשיו דרך אגב בנתניה, ששם גם כן רב לא דובר רוסית, אבל יש רכזת חדשה דוברת רוסית.
וזה גם דרך להגיע בעצם.
זה גם דרך להגיע לקהל שם, ואנחנו, יש לנו קורס גם בבאר שבע, שבאמת הרבה שהיא לא דוברת רוסית, אבל היא עושה מאמצים כבירים בשביל להגיע לאוכלוסייה הזאת, וכבר קצת לומדת רוסית, וגם ככה בעברית קלה מלמדת. ואני חושב שזה באמת מעשה חשוב מאוד. ואני חושב שאנחנו צריכים להעלות מודעות לא רק החוצה, גם הפנימה, באמת שהתנועה שלנו תכיר בחשיבות של האוכלוסייה הזאת ושל הפוטנציאל בה, כי מצד אחד הרי רוב, גם הממסד האורתודוקסי, כמו שציינת בהתחלה, לא מכיר באוכלוסייה הזאת כשווים, כן? גם מי שאימא שלו יהודיה צריך לעבור בדיקות משפילות.
ברורי יהדות כן, ושבעה מדורי גיהנום.
כן, כדי שיכירו ויהיו לי בטובם לעשות להם חופה. כן, אז חבל, כן, כי באמת אנחנו נקבל אותם בזרועות פתוחות, ובלי לוותר על המטען התרבותי שאנשים מביאים איתם, ואפשר להיות יהודי, ולהיות פתוח וליברלי, וגם לשמור על התרבות הייחודית שאתה הבאת איתך מהבית.
בהחלט. ישע, תודה רבה שבאת לפה, תודה על הפעילות המבורכת שאתה מוביל לבתנועה הרפורמית, גם בהקשר של ציבור דוברי הרוסית וגם בהקשרים של גיור. אני חושב שיש פה, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו פוטנציאל אדיר של ציבור עצום שבסופו של דבר רוצה את הדברים האלה, לא מקבל מענה בממסד הרבני האורתודוקסי, ויותר ויותר מגלה שיש אופציות אחרות, ואנחנו הולכים ומתרחבים גם במענים שאנחנו נותנים. אז תודה רבה, נמשיך בפעילות הזאת. תודה לכם שהזנתם והזנתם. נתראה בפרקים הבאים.
רפורמיסטית בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי. הפודקאסטים של 103 FM.